פלוני לוי. אני רוצה לפתוח בשאלה שאני מתארת מי שהיא מסקרנת הרבה מאיתנו. היינו מוכנים לתת הרבה בשביל לקבל עליה התשובה. אבל בינתיים מה שיש לנו בעיקר זה סימן שאלה אחד גדול. השאלה היא, איפה נמצא גן עדן? כן, גן עדן. לא פחות ולא יותר. איפה הוא נמצא? אני רוצה ללמוד אתכם ביחד איזשהו סיפור מופלא שמופיע במדרש תנחומה. במדרשים שלא כמו באגדות, לא תמיד יש happy end לסיפור. אבל המדרש הזה נוגע בהמון המון תחומים ששייכים לחיים שלנו, לקשר עם המשפחה, עם החברים, ובסופו של דבר גם נותן איזושהי תשובה לשאלה הגדולה שפתחנו בה, איפה נמצא גן עדן. אנחנו ניקח עכשיו את המדרש, יש לי רק בקשה, תסתכלו בבקשה בדף שלפניכם, לא בהתחלה ולא בסוף, רק בקטע האמצעי. בהמשך אנחנו נראה גם את ההתחלה ואת הסוף, אבל אז הם יראו לנו בצורה אחרת לגמרי. אז תתאפקו בבקשה, ובואו תתחילו איתי. מדרש תנחומא מספר כך. כמו אותו תלמיד שהיה חסיד, והיה לו אבא שהיה שותה הרבה יין, ובכל פעם שהיה נופל שיקור בשוק, היו באים הנערים ומקים אותו באבנים וצרורות, וצובחים וקוראים אחריו, ראו את השיקור. וכשראה בנו החסיד, היה מתבייש ושואל את נפשו למות. ובכל יום אומר לו, אבא, אני אשגר ויביאו לך לביתך מכל היין שמוכרים במדינה. ולא תלך לשתות בבית היין, שאתה עושה חרפה ממני וממך. והוא אומר לו כן פעם אחת ושתיים בכל יום, עד שאמר לו אביו שיעשה כמו שהוא אומר, שלא ילך לשתות בבית היין. וכן עשה החסיד, שהוא עושה לו בכל יום ובכל לילה מאכל ומשתה, ומיישנו במיטתו ואחר הולך לו. פעם אחת, ממשיך המדרש, היה יורד מטר. ויצא החסיד לשוק והיה הולך לבית הכנסת לתפילה. וראה שיקור אחד שהוא שוכב בשוק, ועמת המים יורד עליו, והבחורים והנערים מקין אותו באבנים ובצרורים ומשליחים חומר בפניו ובתוך פיו. מתעללים בו. כשראה זה החסיד אמר בליבו, אלך לאבא ואביאנו לכאן ואראה לו זה השיקור והחרפה שעושים ממנו הבחורים והנערים. אולי ימנע פיו מלשתות בבית היין ולהשתכר. וכן עשה, הביאו לשם והראו לו. מה עשה אביו הזקן? הלך אצל השיקור ושאל לו, באיזה בית שתה אותו יין שהיה משתכר בו? אמר לו בנו החסיד, אבא, בשביל זה קראתיך? אלא שתראה החרפה שעושים לזה, כי כן עושים לך בעת שאתה שותה. אולי שתמנע פיך מלשתות בבית היין. אמר לו, בני, בחיי אין לי תענוג וגן עדן אלא זה. כששמע החסיד, הלך לו במפח נפש. כאן מסתיים הסיפור. כמו שאתם רואים, אין כאן סוף טוב. כשאנחנו שואלים את עצמנו, בלי להסתבך יותר מדי, מה המסר שעולה מתוך הסיפור הזה? המסר הפשוט הוא זהירות משתיינות. תראו למה גורם אלכוהול. אנחנו יודעים שלפעמים להיגמל מאלכוהול זה יותר קשה מלהיגמל מסמים. סבתי, שתחיה, שהייתה מאנשי ירושלים שלפני 70 שנה, סיפרה לי ש... במקום שהיא גרה, היה להם איזשהו שכן, שכל יום היה חוזר מהעבודה, היה הולך לשתות, ואחרי שעתיים שלוש היה מגיע הביתה, שיקור כלות, נכנס, תוך חמש דקות זה היה קבוע, היה מתרגז על אשתו, לא משנה על מה, הוא היה מוצא את הסיבה, ומתחיל להקוט אותה ולרדוף אחריה, והיא הייתה בורחת כל פעם אל הבית שלהם, של השכנים, הבית של הורי סבתי שיגנו עליה עד שהוא התפקח מיינו, והוא היה בא ודופק על הדלת, תחזירו לי את אשתי, אני רוצה אותה בחזרה. השחרות יכולה להביא אנשים לדברים מאוד לא טובים. מי שיקרא בעיתונים בכל תחילת שבוע על קציר הדמים של סוף השבוע, כל מיני אנשים שחזרו ממסיבות, מבילויים, ושתו כוסית אחת יותר מדי, וזה נגמר מפגש עם מלאך המוות. זה במבט ראשון המסר מהסיפור הזה. תיזהרו, תראו מה גורם יין. אבל כשאנחנו מתבוננים בו קצת יותר, אנחנו מגלים המון שאלות שהסיפור הזה מעורר על מה שקורה שם, על הדמויות. אני אשתף אתכם בכמה שאלות בכל מיני נקודות שהסיפור הזה מעורר. סיפור מתחיל לאותו תלמיד שהיה חסיד, והיה לו אבא שיקור שהיה שותה הרבה יין. איך זה שלבן חסיד יוצא שיש אבא שיקור? אתם מכירים מצבים כאלו? זה פחות מצוי. בדרך כלל, משפחות, יש איזה כיוון מסוים, יש איזושהי דרך. קורה לפעמים שבני משפחה בוחרים במסלול שונה, לפעמים שונה לגמרי. נכון שזה קורה, אבל למה? יש איזה משהו שהוביל לזה? יש משהו בסיפור שלנו שגרם להבדל הקיצוני הזה בין האבא לבן? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה זה לגבי אותם נערים שמתעללים באבא השיקור. בכל פעם שהיה נופל בשוק, מספר המדרש, היו באים הנערים ומכים אותו באבנים ובצרועות. צובחים אחריו, ראו את השיקור. למה הם עושים דבר כזה? האמת היא שלצערנו כבר עוד בשלב השאלות, התופעה הזאת שילדים, שנערים, תופסים איזה קורבן ומתעללים בו, זו תופעה שהיא נפוצה. פעם אני כתבתי באיזושהי מסגרת ופרסמתי באינטרנט סיפור על ילד בבית ספר יסודי, ילד קצת רגיש, קצת עדין, שקבוצה של ילדים תפסו אותו בתור הסעיר לזזל שלהם והתעללו בו. וכשפרסמתי את הסיפור זה היה מדהים לראות בתגובות שכתבו כל מיני גולשים שקראו את הסיפור, עשרות תגובות של כאלה שכתבו, אני גם מכיר את התופעה הזאת, גם אצלי בכיתה קורה דבר כזה, גם אצלנו מתעללים, או גם בי מתעללים, או גם אני מתעלל לפעמים באחרים. התופעה הזאת מאוד נפוצה אצל אנשים צעירים, ושאלה באמת ממה זה נובע. פעם התקלתי באיזשהו סרט מצויר, שרואים שם קבוצה של ילדים שמתעללת באיזשהו ילד, שנראה כזה מסכן, קצת מרובע, טיפוס כזה שקל לרדת עליו. והיה שם קטע שמאוד מחדד את הנקודה, רואים אחרי איזה זמן של התעללות שעשו לו כל מיני דברים, איך שהם הניחו לו לנפשו והלכו להם, פתאום הילד שהיה זרוק ככה בגינה של הבית שלו אחרי שהם עשו לו מה שעשו, הוא מרים את הראש ורואה שיש לידו קן של נמלים. ומה הוא הולך ועושה? שנייה אחרי שגמרו להתעלל בו, הוא הולך ומתעלל באותם נמלים, שפך עליהם מים, ניסה להרוס להם את הקן. ומה זה מדהים לראות איך את אותם משפטים שלפני רגע אמר לו הבריון של השכונה שהתעלל בו, הוא הולך עכשיו ואומר לנמלים המסכנות שהוא מתעלל בהם. אולי יש פה רמז, כיוון אחד לסיבה, לתופעה המכוערת הזאת. לפעמים דווקא מי שמרגיש את עצמו חלש, חסר ערך, הוא מנסה לשאוב את הכוח ואת המעמד שלו מזה שהוא יורד על אחרים, מרגיש שהוא מעליהם. בכל אופן פה אנחנו נפגשים בתופעה שלילית שכזאת של התעללות, וצריך להבין באמת למה זה קורה. שאלה שלישית, על אחת הדמויות המרכזיות פה בסיפור, על החסיד, הבן החסיד, שבתור חסיד היינו מצפים ממנו להתנהגות מסוימת, אבל אנחנו רואים פה דברים שבכלל לא מתאימים לציפיות שלנו. תראינו לי, ככה מתנהג בן חסיד? יש לו אבא שיקור. אבא שלו נמצא בבעיה. במקום לעזור לו, לחלץ אותו, לשלוח אותו לגמילה, להוציא אותו מהבוץ הזה, מה שהוא מציע לו כשהוא רואה אותו הולך לבית היין ושותה, הוא אומר לו, בוא הביתה, ואני אספק לך את כל היין שאתה צריך. בעצם נראה פה שבמקום לעזור לאבא שלו, לפתור את הבעיה, הוא מנסה להחביא אותו, לשמור אותו בסתר, למנוע את הבושה. שימו לב איך הוא אומר, שעושים חרפה ממני וממך. מי קודם כל? ממני. כן, לא נעים, חסיד ואבא שלו שיקור, זה לא נראה טוב. בוא ניקח אותו הביתה, נחביא אותו. מכירים את התופעה הזאת בחיים, שיש איזה בעיה שמאוד מפריעה? אנחנו קצת מנסים להסתיר, לשים אותה בצד, להחביא אותה, להשלוט את עצמנו שכאילו ככה היא נפטרה. אבל יותר מזה, תמוהה התנהגות של הבן החסיד כלפי אותו שיקור שהוא רואה אחר כך ברחוב. הוא הולך ברחוב ביום של גשם, ורואה שיקור זרוק לו בצדי אחד הרחובות, וקבוצה של נערים מתעללת בו בצורה איומה. אמת המים יורד עליו, והבחורים והנערים מקים אותו באבנים ובצורים, ומשליחים חומר בפניו ובתוך פיו. ומה הוא עושה? מה אתם הייתם עושים? הייתם עוזרים לו, נכון? מגרשים אותם, מחלצים אותו משם. שימו לב מה הוא עושה. הוא הולך ואומר, טוב, איזה יופי, איזה הזדמנות, אני אביא לפה את אבא שלי, ואני אראה לו, תראה אבא, ככה אתה רוצה להיראות? כמו שעושים לו, תדע שככה גם עושים לך. אתם קולטים מה קורה פה? נניח אתה מדריך בבני עקיבא ואתה רואה דבר כזה, אז מה, אתה עכשיו תביא את כל החניכים שלך, במקום לעזור לבן אדם שנמצא במצוקה, אתה אומר, איזה יופי, יש לי פה מתודה נפלא, הזדמנות לפעולה נהדרת ומרשימה לחניכים שלי, אני אביא אותם להראות להם איזה סכנות, איזה השלכות יש לי על קאוליזם. אבל יש פה בן אדם במצוקה, תעזור לו עכשיו, עזוב אותך מפעולות ומסרים. והוא משהו דואג עכשיו זה להביא את אבא שלו שיראה, ככה נראה שיקו. שימו לב גם לעוד דבר, כשהוא מביא את אבא שלו ובא להראות לו, ושם הוא גם חוטף את האכזבה הגדולה שלו, שאבא שלו במקום ללמוד לקח, הוא בא ללמוד מה שיקור דבר אחר. תגיד, מאיפה משיגים את היין הזה? אז אומר לו הבן, תראה אבא, זה מה שקורה למי שהולך, זה מה שקורה לך כשאתה הולך לבית היין, ככה אתה נראה, כמו שהוא נראה עכשיו. אבל רגע אחד, כבר קראנו שאבא הפסיק ללכת לבית היין, הוא נשאר בבית והבן שם מספק לו את מה שהוא צריך. מה, הבן כבר שוכח מה קורה? ושאלה אחרונה, ואז נעבור לשלב התשובות, יש פה דמות אחת שמאוד חסרה בסיפור הזה. יש פה בן, יש פה אבא, אבל איפה האמא? למה אמא לא נמצאת כאן? איפה היא שכל כך צריך אותה, שתדאג לבעלה, שתעשה פה משהו להציל אותו? למה אמא לא נמצאת? לפני שנענה על השאלות, שאלנו פה 5 או 6 שאלות, אני רוצה שנמקד את המבט על דבר אחד. מה אתם יכולים להגיד על מערכת היחסים שיש כאן בין האבא לבין הבן? דבר אחד ברור, אפשר לראות אותו במבט ראשון, אין דו שיח ביניהם לכל האורך של הסיפור עד השלב האחרון שלו, ששם פעם ראשונה אבא פותח את הפה ואומר משהו לבן שלו. אין תקשורת, אין שיח, אין איזה מילים שעוברות ביניהם לשני הצדדים, לא רק זריקה של משפט, תעשה ככה, תעשה ככה. אין שיחה אמיתית ביניהם לכל אורך הסיפור, וזה אומר הרבה. מחקר מעניין שנעשה בארצות הברית, ניסה לבדוק האם יש אפשרות לצפות על דרך התנהלות של זוג נשוי, ולחזות לפי זה האם הנישואים שלהם עתידים להצליח או שלא. והם גילו דבר מדהים, הצליחו לפתח דרך שבה הם יכולים לצפות בוודאות מאוד מאוד גבוהה אם יש עתיד לנישואים והם יצליחו או שלא. שמו את שני את הזוג בחדר סגור, רק הם יושבים הוא והיא, וצילמו אותם מבחוץ, הקליטו איך הם מדברים ביניהם, רק שניהם לבד, 5 דקות, לא יותר. וגילו דבר מדהים, שהאופן שבו הם דיברו ביניהם, איך שהם דיברו ביניהם, על מה הם דיברו, איך הם התייחסו אחד לשני בשיחה, זה היה מדד מאוד מאוד מדויק לצפות האם הניסויים יצליחו או לא. כשהיה שיח והיה הקשבה והיה תקשורת, זה היה חזייה מאוד טובה שהניסויים האלו טובים והם הולכים להחזיק מעמד הרבה שנים. וכשהשיחה הייתה גרועה, כשהיא לא זרמה, כשלא הקשיבו, כשלא קיבלו אחד השני בדיבור, צפו בדיוק מאוד גבוה שהניסויים האלה הולכים להתקלקל. ואפשר לראות את זה ביחסים בין האבא לבן. לכל אורך הדרך, הוא לא באמת מקשיב לו. הבן לא באמת מנסה להבין מה עובר על האבא שלו, מה מציק לו, מה מניע אותו לעשות את מה שהוא עושה. הוא דואג בעיקר לעצמו. איך הוא אמר? תראה, הנערים האלה עושים חרפה, אתה בהתנהגות שלך עושה חרפה, ממי? ממני וממך. קודם כל ממני, תראה איזה בושות אתה גורם לי. הוא לא חושב באמת על אבא שלו, הוא לא מנסה לפתור את הבעיה שלו, להבין מה עובר עליו. הוא מנסה בעיקר להחביא אותו, להחביא את הבעיה, לקבור אותה, לשים אותה בצד. שימו לב שהוא דואג יפה מאוד לתחומים שאולי קל יותר לדאוג להם. לתחומים החומריים, הוא מאכיל, הוא משקה, הוא מיישן אותו, כן, שם אותו לישון, אבל הוא לא דואג באמת לנפש שלו. כמה פעמים רואים ביחסים בין הורים לילדים, בדרך כלל זה בהפוך. הורים דואגים לפלאפון, לבן שלהם, לבגדים, לכסף, לדמי כיס, לחוגים. כמה דואגים באמת לנפש שלו, לדבר איתו, להקשיב לו? כן, וגם הפוך. כמה פעמים בקשרים אנחנו שמים את המוקד על הדברים החיצוניים ולא על הדבר היותר פנימי, על הנפש, על מה שבאמת הבן אדם צריך מבפנים? קראתי פעם סיפור על איזשהו איש עסקים עשיר, שהזמן שלו היה מאוד יקר, אתם יודעים, time is money, כמו שאומרים היום, ואת אמא שלו, כמובן שלא היה לו זמן וחשק לטפל בה, אז הוא שיקן אותה באיזשהו בית אבות. מאוד יוקרתי, היה לו את הכסף, אז הוא שם אותה שם, ולא היה לו אפילו את הפנאי לבוא פעם אחת בשבוע כדי לבקר אותה, לשבת עם אמא שלו, לדבר איתה, הייתה כבר קשישה מאוד, חולת אלצהיימר, לא כל כך זכרה, היה קשה לזהות אנשים אפילו. מה הוא עושה? הוא שלח את הנהג שלו, שם הגיע פעם אחת בשבוע, עולה אליה, יושב לה, מחזיק לה את היד ואומר לה, הנהג, כן, אני הבן שלך, מה שלומך, ספרי לי מה עובר עלייך. ואתה יושבת, מדברת איתו ככה וככה, מספרת כל מיני דברים וזיכרונות, והנהג היה הולך. ככה הבן הזה דאג לאבא שלו. אם במבט ראשון כשאנחנו קוראים את הסיפור, נראה לנו שהטיפוס הבעייתי פה זה הבן, סליחה, האבא השיקור, במבט שני נראה שאולי דווקא הבן הוא היותר בעייתי כאן. אבל אני רוצה ברשותכם ללכת עוד צעד אחד, קצת יותר עמוק, ולנסות להציע איזשהו הסבר לניסיון לא קל שעובר על הבן במקרה הזה. הבן החסיד נמצא כאן בהתמודדות לא פשוטה. לא קל שיש לך אבא זקן, אבא שתמיד כיבדת אותו, שהוא זה שהיה, זה שהוביל והניג וטיפל בך, ופתאום הוא נעשה כל כך חסר אונים ואתה צריך לדאוג לו. וזה קשה, והוא גורם לך ביזיונות וקשה לטפל בו, והסבלנות כבר נגמרת. בתור ילד לפני הרבה שנים, אני זוכר איזה ספר ילדים שקראתי, שרואים שם איזושהי משפחה עם אבא וילדים, ויש שם גם את הסבא הזקן. והסבא יושב ליד השולחן של המשפחה, והוא כבר קשיש, הידיים שלו רועדות, הוא לא הצליח לתפקד טוב, והוא הופך את הצלחת ושופך את הכוס על המפה. ובאיזשהו שלב, הבן שהוא אבי המשפחה, כל כך התרגז עליו, ואמר לו, די אבא, נמאס לי, אני לא יכול כך לצא החוצה, אל תשב איתנו פה. ובתמונה הבאה בספר, ילדים, קראתי אותו לפני הרבה שנים, רואים את הסבא הזקן, יושב בחוץ, מחוץ לבית שם, יש גשם שוטה והוא מתחת הגגון, והוא מסכן, יושב שם ונשען על הקיר. ואז רואים את הנכד, קם מהשולחן, ועולה אל עליית הגג, ופותח שם איזו טבעה גדולה, מוריד משם איזשהו מעיל ישן. הוא יורד למטה, והמשפחה יושבת ליד השולחן, הוא ניגש לאבא שלו ואומר, אבא, איפה יש מספריים? אבא שלו לא מבין מה הוא רוצה, ואומר, שם, תיקח. הנכד לוקח מספריים, מחזיק את המעיל בידו ככה, ומלמטה מתחיל לגזור את המעיל לשניים. אומר לו אבא שלו, אבל מה אתה עושה? אתה הורס את המעיל. אומר לו הנכד, אבא, אני חותך את המעיל לשניים. חצי ממנו אני רוצה לתת לסבא שיושב בחוץ עכשיו בגשם. ואת החצי השני אני רוצה לשמור לך. לזמן שאתה תהיה זקן. אני חושב שלא צריך להוסיף עוד אף מילה. המסר פה מאוד ברור. זה נכנס לאבא כמו חץ בלב. ובסוף הסיפור כבר רואים איך שוב הסבא הזקן יושב שוב ליד שולחן המשפחה. וכנראה אבא קיבל על עצמו בכל זאת לעשות מאמץ. השתדל עוד יותר למרות הקושי. אני זוכר בכנסת שאני פעם התפללתי בו שהיה שם משפחה עם סב קשי ש... היה אצלם בבית, הוא היה בכיסא גלגלים, וממש, זה היה מדהים איזה מסירות נפש, הבן שלו, אבי המשפחה, שכבר לא בעצמו היו נכדים, טיפל באבא הזקן, והוביל אותו לבית הכנסת בכיסא גלגלים, ודפדף לו בסידור ולקח אותו. ומה שהיה מדהים לראות, זה איך גם הבנים שלו, של אותו אבא, מתייחסים אליו. כי בשבילם, כבד את אביך ואת אמך, זה לא היה רק משהו שכתוב בתורה, זה משהו שהם ראו בחיים שלהם. איך מכבדים אבא גם כשזה מאוד מאוד קשה. אבל בשביל הבן החסיד זה לא קל, בכוחות אדירים הוא מנסה להתמודד עם הניסיון, וזה מאוד מאוד קשה לו, כי אבא נמצא במצב מאוד קשה. הוא לא סתם שותה יין, הוא הולך לבית היין, היום אולי היו קוראים לזה פאב, מין מקום שהעניין שם זה לא רק עצם השתייה, זה מקום עם הווי, עם חבר'ה, עם אווירה. אולי אחת הבעיות של הבן שהוא לא מספיק מבין את עומק הבוץ שהאבא שלו שקוע בפנים, הוא לא סתם שותה יין, הוא הולך לבית היין. ולכן הבן שמציע לו, עזוב אבא, בוא אלי הביתה, אני אתן לך את כל העין שאתה צריך. הבן לא מבין, זה כמו, ניתן איזה המחשה מהזמן שלנו, אם הייתם מציעים לאוהד של ביתר ירושלים, אוהד שרוף של קבוצת הכדורגל הזו, עזוב, אל תלך למגרש כל שבוע. שב בבית, מול הטלוויזיה, תראה את המשחק, מה אתה צריך יותר מזה? אתם לא מבינים. ללכת למגרש, זה ההווי, זה הכיף, זה 50,000 אוהדים שצועקים, שמתלהבים, שמצפים. לראות את זה בבית מהקורסה, זה לא אותו דבר בכלל. הבן לא מבין, ואולי אחת הבעיות הקשות שלו, שהוא לא צריך לפתח את השיחה עם האבא. את הקשר, את ההקשבה, להבין באמת מה המקום שלו, מה עובר עליו. ומה באמת עובר על האבא? אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות, אבל אפשר לשער. שאלנו, איפה האמא? למה היא לא נמצאת בסיפור הזה? היא כל כך חסרה שתרגיע, שתדאג, שתטפל, ודווקא היא איננה. ואולי זאת הבעיה. שהאימא איננה. יכול להיות שהאימא נפטרה, ומה שיקרה זה שהאבא הזקן נשאר בודד, נשאר לבד, נשאר מסכן. אשת בריתו, האישה שליוותה אותו 50 שנה, איננה עוד, והוא נשאר לבד בעולם. אני זוכר איזשהו תיאור מספר שכתב אחד מגדולי הרבנים בארצות הברית על עצמו, תחושות שהיו לו אחרי שנפטרה אשתו. איזה כאב זה לחזור הביתה אל הקירות לבנים, פתאום הבית נראה כל כך קר וקודר, כשאין את האישה, המקום של החום ושל האור של הבית. יכול להיות שהסיבה שהאבא הזקן בסיפור פה שותה, זה אולי רק בשביל לברוח מכל השחור הזה, מתוך החלל העצום שיש לו בלב ומהם לבלוע אותו, והוא מנסה רק לחלץ ממנו משהו שישקח לו את הכאב לפחות לכמה שעות. והבן, במקום לנסות לפתור את הבעיה, לעזור לו, לרפא את הכאב שלו, הוא רק סימן לו מטרה, הוא צריך להרחיק את האבא מן הרחוב, להרחיק אותו מבית היין, והוא שועט קדימה. הוא לא באמת מנסה לראות מה קורה לו, מה עובר עליו, הוא לא באמת מנסה להציל אותו. שאלו מהתחלה, מה הסיפור הזה בא ללמד? האם הוא בא בסך הכל ללמד אותנו שצריך להיזהר מן היין? כמה אלכוהוליזם זה מסוכן? בואו נקרא עכשיו את תחילת הסיפור שביקשתי מכם מקודם לא לקרוא אותו. המדרש מתחיל ככה, היזהרו מן היין, כי היין מביא את האדם לכל עבירות שבעולם. יין, תדעו, זה דבר מסוכן, יכול להביא אדם לדברים מאוד לא טובים. לזנות, לשפיכות דמים, לגניבה ולכל עבירות שבעולם. שואל פה המדרש, והלא, משמח לב האדם, ומשבחו הכתוב כמו הקורא בתורה? שנאמר ויין לשמח לבב אנוש, ואומר פיקודי השם ישרים משמחי לב. למה אתה אומר שיין זה רק דבר רע? הרי יש בו גם צדדים טובים. הוא משמח את האדם, ואפילו הפסוקים משווים אותו ומשברים אותו כמו את מי שקורא בתורה. כתוב יין לשמח לבב אנוש, וכתוב גם על התורה פיקודי השם ישרים משמחי לב. ושימו לב למשפט הבא, ועוד כי לעוסק בתורה ובפקודיו ינחיל גן עדן, כמו שנאמר, כי הוא חייך ואורך ימיך. והשיקור, בעוד שהיין בו, הוא יושב בשמחה כמו שהוא יושב בגן עדן. ומכאן מתחיל הסיפור שלנו, כמו אותו תלמיד. בעצם, כל מה שהובא פה הסיפור הזה במדרש, זה כדי לומר לנו שיין, בשביל אנשים מסוימים, זה כמו גן עדן. זה מה שהם מחפשים ביין. האדם גורש מגן עדן לפני אלפי שנים, אבל למעשה אין רגע שבו הוא מפסיק לחפש אותו. משהו גדול, משהו נשגב, משהו מעבר לקיום הסתמי הנמוך שיש לו בחיי היום יום. ואדם מחפש את הפיסות גן עדן האלה שנמצאים מסביב לחיים שלו בכל מיני מקומות. דברים שיתנו לו משמעות יותר עמוקה, יותר עליונה לחיים שלו, מעבר לסתם שטיפה של החיים. בלי איזו מטרה שתרומם אותו, שתיקח אותו יותר גבוה. ואדם מחפש גן עדן, וכשהוא לא מוצא, הוא יכול להמיס על עצמו הרבה עבודה. הוא יכול לברוח לכל מיני מקומות, לכל מיני דברים שישכיחו אותו. בוא נלך ונהנה מהעולם, ממה שיש לו להציע, אם לא הצלחתי למצוא משהו מעבר לזה. בעצם מה שהמדרש הזה אומר לנו, שאדם ששותה יין, בעצם הוא מחפש גן עדן. ואולי הוא יהיה אפילו מוכן להחליף את היין במשהו הרבה יותר טוב והרבה יותר משמעותי, אם יהיה מי שייתן לו את זה. הרבה אנשים יש להם תחושה שהם מתגעגעים לאיזה משהו. משהו נשגב, משהו גדול, משהו שהם לא יודעים להגדיר אותו, אבל משהו שהם מאוד רוצים, משהו מעל העולם הפשוט שלנו. וכל הדברים שהם חווים, שהם פוגשים, הם מרגישים שזה עדיין לא זה, זה לא מרווה את הצמאון שיש להם. יש אנשים שמרוב שרע להם בעולם, אפילו יברחו לדברים מאוד קשים, כמו סמים. אבל אמר לי פעם מישהו שעוסק בתחום דווקא, שסמים זאת לא בעיה. סמים זה פתרון. פתרון גרוע. אולי הכי גרוע. אבל סמים זה לא הבעיה עצמה. הבעיה זה שרע לאדם, אין לו שום דבר משמעותי בחיים. אין לו מה שימלא אותו, ויש לו קשיים, ויש לו בעיות וצרות. אז הוא בורח אל הסמים, שיתנו לו איזשהו זמן, כמה שעות שהוא יכול ללכת למקום אחר, לשכוח שנייה מהצרות שלו. לפני שנים הייתי באיזשהו סמינריון של כיתה ח' של בית ספר תורני לבנות באחד המקומות. הם נסעו לשבת סמינריון והוזמנתי שם להרצות. בתחילת השבת אז המנהלת ניגשה אליי ואמרה לי, תשמע, יש כאן אחת מהבנות שיש לה בעיה מאוד מאוד קשה, אתה חייב לדבר איתה. אמרתי לה, מה הבעיה? כן, ילדה בכיתה ח'. אומרת לי המנהלת, תשמע, היום ונורא יש לה חבר. זה בית ספר מאוד תורני ומאוד הפריע להם העניין הזה, זה גם יכול להשפיע על אחרות ויוצר רושם לא טוב ומי יודע מה זה גורם. אמרתי לה, ספרי לי קצת על הבת הזאת. אז היא אמרה, תשמע, היא גרועה בלימודים, המורות לא סובלות אותה, אין לה כמעט חברות בכיתה, היחסים שלה עם ההורים על הפנים. אמרתי לעצמי, טוב, אני חשבתי שהבעיה זה שיש לה חבר. כן, מתברר שיש לה הר שלם של בעיות, ובמהלך השבת ניסיתי ככה לתפוס את זה רגע של שיחה, והתחלנו לדבר, ובאמת התברר שהמצב שלה קשה, היא מרגישה רע. אף אחד לא אוהב אותה, אף אחד לא רוצה בה, כולם צועקים עליה כל הזמן. ויש לה רק נקודה אחת של אור בחיים שלה, יודעים מה? החבר. סוף סוף מישהו שמתייחס אליה יפה, שרוצה בקרבתה, שנותן לה תחושה שהיא רצויה, שהיא אהובה, שהיא מוצאת חן בעיני מישהו. להגיד לה לעזוב את החבר, ככה, להנחית עליה את זה, זה היה בערך כמו להגיד לה, להפסיק לנשום. אין סיכוי בעולם שאיתה עושה את זה, ולא פלא שבאמת המורות והמנהלת לא הצליחו לעשות את זה. החבר זאת לא היה הבעיה שלה, זה היה הפתרון. ופתרון גרוע. קשר שבא ממניעים כאלה, מעטים הסיכויים שהוא יוביל למקומות טובים ושיבנה באמת. אבל כשכל כך רע, וכשמחפשים משמעות ואהבה והתייחסות ואת המקום שלי ולא מוצאים, אז בורחים לכל מיני דברים כאלה. אם אנחנו מסכמים את מה שראינו במדרש המדהים שראינו פה, המסר שעולה מכאן הוא בשלושה שלבים. במבט ראשון מה שראינו זה זהירות מיין ומשתיינות. במבט שני, כשקצת ניתחנו והעלינו פה כמה שאלות, ראינו תמונה הרבה יותר מורכבת של מערכת יחסים בעתיד בין אבא לבן, של קצר בתקשורת, של מצוקה מצד אחד ושל אטימות מצד שני. ראינו אנוכיות, ראינו פה דאגה למעמד חברתי ולא דאגה באמת לאחר. לא הייתה התמודדות אמיתית עם הבעיה, אלא יותר ניסיון להחביא אותה. ראינו ניסיון קשה של בן ואבא שמחליפים תפקידים, כשפתאום הבן הוא זה שצריך לדאוג לאבא ולא להפך, ואת כל הקושי שלו להיכנס למקום הזה. אבל אחרי העיון בתחילת המדרש ובסופו של דבר, ואני אקריא לכם אותו, אבל לא שמחת היין, המצוות והתורה. יש הבדל בין יין לבין תורה. כי היין שיצא מגופו היגון בא בליבו. זה יוצא וזה בא. והתורה והמצווה הוא העונג והשמחה בעולם הזה ובעולם הבא. שנאמר כי הוא חייך ואורך ימיך. יין זה לא באמת כמו תורה. יין זאת בריחה נקודתית. היא יכולה להוציא את האדם מהצרות, אבל כשהוא יחזור למציאות, ההתרסקות תהיה הרבה יותר כואבת. היא לא תפתור באמת אף בעיה. התורה זה הגן עדן האמיתי. הדבר שנותן משמעות לאדם, משמעות לחיים שלו, נותן עושר, נותן כיוון, נותן דרך. נותן לך את ההצדקה לקיומך, את הרגשה שאתה שווה, שיש סיבה למה אתה כאן, ויש מקום שאתה הולך אליו. יש משהו שאתה יכול לתת לעולם, אתה ודווקא אתה. כל זה התורה נותנת לאדם את המשמעות האמיתית, משהו מטעם הגן עדן שאותו הוא מחפש. כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, איפה הוא נמצא ביחס לסיפור הזה שלמדנו כאן? עד כמה הוא באמת מצא את המקום שלו, את המשמעות האמיתית, את פיסת הגן עדן שבתור החיים שלו כבר בעולם הזה? כל אחד ואחת צריך לשאול את עצמו, כמה אחוז מהחיים שלנו זה גן עדן וכמה זה סתם יין? תודה רבה לכם על ההקשבה, שיהיה בהצלחה. שלום שלום.